שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. לכל הציבור, לכל השומעים, אנחנו היום מתקרבים לימים הקדושים של חנוכה. בעזרת השם יתברך, בעוד פחות מ-48 שעות נדליק נר ראשון של חנוכה ונעיר את הבית בניצנוצים של אותו אור גנוז שמאיר בבית יהודי על פתחי הבתים מבחוץ, לפרסם את הנס כשנר חנוכה בצד שמאל מזוזה מימין. אנחנו נתייחס לאחד ההיבטים החשובים ביותר שיש בענייני החנוכה, הוא אותו מאבק שלא הסתיים עם אותם יוונים ומתייוונים, עם אותה תרבות אקדמית אליניסטית של סוקרטס, אפלטון, אריסטו. כידוע, אקדמוס זה היה המקום שבו הפילוסוף אפלטון מסר את כל הפילוסופיות שלו. עד היום יש חסידים לאותה גישה אקדמית של אפלטון, אריסטו. והכוח הזה הוא כוח שפרץ בתוך הבית היהודי, ולכן הנס הגדול היה בשמירת הצביון של הבית היהודי, שנשארה משפחה אחת של אבות ובנים שהלכו שלובי זרוע במודיעין, אותו פח שמן טהור של מתתיהו ובניו, שהיו מהבודדים שלא נפגעו מהזרועות של היוונים והמתייוונים הללו, ואלמלא אותה משפחה נשתכחה תורה מישראל. כידוע, הבורא הבטיח לעם ישראל, הבטיח לאברהם אבינו, ולאחר מכן בברית סיני, שתי הבטחות מרכזיות, נצחיות עם ישראל ונצחיות התורה. התורה לא תשכח לעולם מפי זרעו של העם היהודי, ושעם ישראל מבחינה פיזית יהיה קיים לעולם, שומר עמו ישראל לעד. שתי הבטחות שמתקיימות כבר 3,333 שנה, מ-2448 בשבת בבוקר זין סיוון, במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, מעמד הר סיני, מתן התורה, ששם החללית הזו ששמה עם ישראל יצאה אל המסע, עד רגע זה, עד ימינו אלה, 5781 האלפים תשפ"א, אותו מסע שהחל במשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, עד גדולי דורנו ומנהיגי דורנו. והבורא הבטיח, העם יהיה קיים והתורה תהיה קיימת. זאת התורה לא תשכח מפי זרעו. כל מי שנכנס בשערי מערת רבי שמעון בר יוחאי במירון רואה כיתוב על הפתח, חמש מילים סופי תיבות יוחאי, כי לא תשכח מפי זרעו. אומר הזוהר סופי תיבות יוחאי, זה דברי רבי שמעון בר יוחאי בפרק חלק במסכת סנהדרין, שקובע, אני אדאג שלא תשכח תורה מישראל, וזהו זרעו של יוחאי, שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הדואג לכך, בין השאר, והבטחה נוספת, עצם הקיום של העם היהודי. כידוע, ישנם חמישה מועדים מהתורה בקיץ, ושני מועדים דרבנן בחורף. בקיץ, מאביב עד אסיף, ישנם חמישה מועדים, ואלה מחגים מהתורה שמפורשים בפרשת אמור, והם פסח, שבועות, ראש השנה ויום הכיפורים, וחג הסוכות. כולם היווצרות, היוולדות, אביב, קציר, אסיף, תהליך ההבשלה של העם הזה. ואילו החורף שמבטא את הגלות, מבטא את החושך, שם ישנם שני מועדים דרבנן, חנוכה ופורים, חנוכה לפנינו בחודש כסלו ופורים בחודש אדר, ששניהם באים לבטא כאן פיצצות תאורה לסלק את העלתה, שבהם הבורא מגלה את הקיום של שני ההבטחות שלו. פורים, הקיום הפיזי של עם ישראל, מכל מיני השמדות נאציות למיניהם, של להשמיד, להרוג ולאבד את העם היהודי. גם הנאצי, צאצא של המן הרשע, צאצא של המלך, כפי שאמר רבי יוסף חיים, זוננפלד בשם הגרא, קבלה בידו שגרמניה, אשכנז של היום, זה ספק המלק. הם רצו לחסל והקים ממש תעשייה שלמה ותזה שלמה. אקדמית, ממש מבוססת עם כל מה שהוא פרסם שם, במיין קאמפ שלו, בשנת 33 למניינם, אותו צורר. ולא הצליח, הוא רצה לחסל את הכל, ונותרו שתי שליש. הוא רצה לחסל את כל ה-18 מיליון, ודווקא כבן למשפחה שרובה נספתה בשואה, טרנסילבניה, ביקסה, צסרגן, שהובלו בתפשין דלד עם יהדות הונגריה לאושוויץ, אני רוצה לציין שיש להסתכל על שני שליש של הכוס המלאה. הוא השאיר 12 מיליון. עם ישראל לא ייעלם לעולם, כשם שהבורא נצחי, כך עמו נצחי, הועיל וקודש הבריחו ישראל והוראי תחדו. הביטוי לכך הוא פורים. פורים יישום ההבטחה של שומר עמו ישראל לעד. המן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ב-13 לחודש, 12 וחודש אדר ושללם לבוז, והצליח להפיל לפסגת רום כוח ההשפעה המעצמתי הפוליטי שהיה באותו זמן, חלש על 127 מדינות, והדבר היה באמת מסוכן. אולם הבורא הקדים את הרפואה למכה, ושמר על עמו. הפך את הכל לטובה. פור המן נהפך לפורנו. החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומעבד ליום טוב. הפכת מספדי למחול לי. הפכת, היה פה מהפך, ונהפוכו. אשר ישלטו היהודים האמא בשונאיהם, פיתחת שקי ותעזרי לשמחה, הבורא פתח את השק של מרדכי לבוש שק, ותיקן ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. בחנוכה זה ביטוי ליישום של ההבטחה השנייה, כי לא תשכח מפי זרעו. כאן לא הייתה סכנה פיזית, כל מי שהסכים ללכת לאוניברסיטה, כל מי שהסכים לקבל את המשולש היווני של שכל, כלומר רציונל, כוח, ספרטה, ספורט, תרבות הגוף ויופי, כידוע יוון הוא בן של יפת, יוון זה אותיות נוי מהסוף להתחלה, מאדיר את הויזואליה, כיצד זה מצטלם מבחינה דיגיטלית, כוח, יופי ובעיקר שכל רציונלי, מה שאתה לא מבין, אל תקיים. רק מה שמוכח מדעית, זאת אמת, אפרה לפומיו. זה הכוח שהיה כוח מאוד מסוכן, שגרם פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית לתופעה שנקראת מתייוונים. עם ישראל עובר ארבעה גלויות חוץ ממצרים. לא מצאנו תופעה של מתמצר או מתמצרים בגלות מצרים ב-210 שנות גלות של הקדם הקמת העם היהודי. לא מצאנו תופעה של מתבבל או מתבבלים ב-70 שנות גלות בבל. גם לא מצאנו תופעה של מתפרסים, של אנשים שקיבלו את התרבות הפרסית או המדית. גם לא מצאנו תופעה של מתאדמים. מתאדמים קיבלו תרבות אדום רק בגלות אחת, שהיא מרכיב מרכזי, שהוא משפיע עצום גם בתקופתנו. מצאנו תופעה של מתייבנים, תופעה של יהודים שנראים מאוד מאוד כביכול יהודים בכל מיני סממנים כאלה ואחרים, אבל חסידים מובהקים של תרבות יוון. והמלחמה של החשמונאים הקדושים הייתה פנים ואחור, לא רק נגד היוונים, לא רק נגד הצדוקים, שגם זה היה תיק בפני עצמו באותה תקופה בבית שני, אלא גם נגד המתייוונים. על זה יש אומרים שמזכירים שלוש פעמים, חוץ מהפעמיים הראשונות, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, שזה כמובן תיאור הנס, שחלשים, לא כפי שמציירים זאת בכל מיני מקומות, או בכל מיני גנים, שמדובר בעוצמתיים וחזקים, כאן הפסוקן מגדירים אותם כחלשים. והגיבורים נמסרו ביד חלשים, והמעטים ניצחו את הרבים. יש עוד שלוש ידות שמוזכרות בעל הניסים. תמאים ביד תאורים, רשעים ביד צדיקים, וזידים ביד עוסקי תורתך. מי הם שלושת הקבוצות האלה? אלה שלושת החזיתות של אותם חשמונאים. תמאים זה כמובן הגויים, יהודי לא נקרא אף פעם תמא. פעם ישעיהו הנביא אמר, הוא בתוך עם תמא שפתיים אנוכי יושב, הוא קיבל רצפה רותחת על שפתיו. תמאים ביד תאורים זה כמובן היוונים עצמם, התרבות, המציאות היוונית, התרבות ההליניסטית, אנטיוכוס, אפיפנס וכן כל תומכיו וכל רבותיו במרכאות. הוא הלך עם אריסטו לכל מלחמותיו, ואותו סוקרטס ואותו אפלטון. מי הם הרשעים? רשעים זה המתייוונים, כפי שמיד נסביר. וזידים, הרמב״ם קורא את בתואר זידים לצדוקים בהלכות עבודת יום הכיפורים, שהם הפכו את הסדר ושיבשו את העבודה של הכהן הגדול לפני ולפנים ביום הכיפורים. זד לזידים, שהם אלה שכופרים בתורה שבעל פה, האופוזיט שלהם, הנגד שלהם, הוא עוסקי תורתך, תורה שבעל פה, עסק התורה, לעסוק בדברי תורה. פשוט מאבק תלת חזיתי של אותם חשמונאים טהורים, נגד תמאים שזה יוונים, גויים, נגד רשעים שזה מתייוונים, ונגד הצדוקים שפסו בבית שני כידוע, והבורא מסר את אותם תמאים ביד הטהורים, מסר את אותם רשעים ביד הצדיקים, ומסר את אותם זידים ביד עוסקי תורתך. הכוח הזה בא לידי גילוי, הניצחון הזה של החשמונאים, הוא יישום של ההבטחה האלוקית, כי לא תשכח מפי זרעו. זאת ההבטחה הנוספת של הבורא. הבורא הבטיח לעם היהודי, אתם לא תחלו, והתורה לא תשכח לעולם. חנוכה, קיום התורה. פורים, קיום עם ישראל. אלה הם שני פיצצות תאורה בחורף, בתקופה של ההסתר, בתקופה של החושך, שהבורא אומר, אל תתייאשו, אני איתכם גם בגלות. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים בזמן בבל, ולא גאלתים בזמן פרס ומדי, לחלותם בזמן יוון, לפי גרזת המערשה שם בשם ילקוט שימוני, להפר בריתי איתם, זה אדום, הברית החדשה, הנצרות, אני לא יפר ברית איתכם, אני איתכם לעולם, גם בזמן שהוצאתי וסילקתי אתכם מארציכם, מארץ ישראל, כי אני השם אלוקיהם. כידוע, הרמב"ן אומר שאלמלא החשמונאים חסידי עליון, הרמב"ן בפרשת ויחי, על הפסוק, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. אומר הרמב"ן, בצד הביקורת על המשך הדורות של החשמונאים שעשו שלא כדין ונטלו את המלכות, הם לא היו משבט יהודה. ויעקב אבינו ציווה צוואה שכוח המלכות יינתן רק לשבט יהודה. גם הרשות המחוקקת וגם הרשות המבצעת, לא יסור שבט מיהודה. שבט זה כלי הביצוע, רשות האכיפה. וגם מחוקק מבין רגליו, זה נאמר אצל יהודה. וההמשך החשמונאים שלא היו משבט יהודה אלא משבט שמעון, נטלו את המלכות ועשו שלא כדין, אומר הרמב"ן, בסופו של דבר הם נענשו, עד שאומרת הגמרא בריש מסכת בבא בתרא, שכל מי שאומר שהוא חשמונאי, הוא עבד, כנראה משום שהם קלו. אבל עם כל הביקורת הזאת שהם עברו על צוואתו של הזקן, כך קורא יעקב אבינו, כך קורא הרמב"ן ליעקב אבינו שם בפרשת ויחי, עם כל זה, אותם חשמונאים ראשונים, מתתיהו, נלשים אליו לשמות המדהימים האלה, יהודה, כל שם הוויה נמצא בשמו, יוד קי וו קי עם דלד, מתתיהו, מתת יוד קי וו, יהו נתן, יוד קי וו נתן, אל עזר, אל עזר, כל אלה היו חסידי עליון, ואלמלא המשפחה הזו, נשתקחה תורה מישראל, שמעתם? נשתקחה. הרצף של השרשרת היהודית של 3333 שנים, כן, היום 3333 שנות יהדות, זה לא היה ממשיך. החוליה הזאת הייתה חסרה, והיום לא היינו כאן, לא היה זכר, כמו שאומות רבות, כמו אשור, פרס ומדי, יוון, לא נשאר זכר מהתרבות ההליניסטית. כך חס ושלום היה אמור לקרוא אלמלא אותם חשמונאים חסידי עליון. הם היו יישום של ההשגחה האלוקית, כי לא תשכח מפי זרעו. מה גודל הניסיון שהיה באותו זמן? הניסיון היה, מסביר רבינו המהר"ל מפראג בספרו על חנוכה הנפלא נר מצווה. המתייבנות הזו חדרה למשפחות החרדיות והדתיות ביותר. הוא אומר יוון בגמטריה 66. הגמרא במסכת שבת, חפה לפעמוד ב' מתארת, לאן הגיע כוח התומעה? הם תימאו היוונים את כל השמנים שבהיכל. היכל, אומר המהר"ל מפראג בגמטריה 65. יוון 66. היכל, היוד חף למד 65. הם תימאו כמעט את כל ארץ ישראל, יש 10 קדושות, הם תימו 9 מהם. את ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, חיל, עד לא רק אולם ועזרות, גם את ההיכל שבו יש מנורה, שולחן של לחם הפנים, מזבח הקטורת, מזבח הזהב. כלומר, הם נכנסו למשפחות החרדיות ביותר באהדה ליופי חיצוני, אלבומים יפים וויזואליה מאוד מושכת מבחינת מדיה, והערצה לכוח, ליופי, כמובן להשכלה. זה חדר לכל המקומות מלבד מקום אחד. 66 של יוון, רומז המהר"ל מפראג, תימה, תימה זה אותיות אתם, סגר את האור הנפלא של נשמת ישראל, אפילו מהיהודים שמקבילים למה שנקרא היכל. מקום אחד הוא לא הגיע, קודש הקודשים. זה מסומל במספר 8. 8 זה מספר הבגדים של הכהן הגדול, 8 אותיות נשמה, 8 אותיות משנה, 8 אותיות השמן. 8 זה מספר שמבטא את המציאות שמעל הטבע. של אי כפיפות לחלוטין למערכות הטבע. זה בחינת השמן שהוא צף למעלה. השמן הזה היה ביטוי סימבולי לאופי של משפחת החשמונאים. נא לשים לב שהמילה חשמונה זה חטא שמונה. חטא זה בגמטריה כמובן שמונה, ושמונה זה שמונה. הם היו שייכים למה שנקרא שמונה. כל מה שקשור לתורה קשור למספר שמונה, אומר המהר"ל. התורה ניתנה ליום החמישים לעומר, 50 זה בחינת 8, כך מפורש בדברי הרמב"ן בפרשת אמור על שמיני עצרת. אחרי 7 כפול 7 ימים של ספירת העומר, 7 שבועות, יש בחינת 50. 7 כפול 7 זה 49, 50 בחינת 8. התורה חוגגים את סיומה בשמחת תורה, שמחת תורה שמיני עצרת. נשמת ישראל שהוא אות בספר תורה, נכנסת ביהודי ביום של ברית המילה שלו, וברית המילה זה ביום השמיני למילתו. זה בחינת 8. חנוכה, שכפי שאמרנו, זה הצלת התורה, יישום ההבטחה של כי לא תשכח מפי זרעו, באמצעות אותם עמלי תורה, עוסקי תורה, אותם קנאים חשמונאים שלא ויתרו על קוצו של יוד, הם חוגגים 8 ימים. זאת התשובה, אחת התשובות לשאלה, מדוע ימי החנוכה הם 8 ולא 7? הרי יום אחד היה להדליק את השמן באופן טבעי. מדוע בני בינה ימי 8 קבעו שירו רננים? היה מרמורים לחגוג, שואל הבית יוסף כידוע באור החיים בסימן תפרש עין, 7 ימים. מאות תשובות נמסרו לשאלה הזו, ריבוי אדיר של תורה שבעל פה. זו אחת התשובות. הם פעלו מכוח תורה שבעל פה, והיא מסומלת במספר 8. היא מחוברת לנושא ששמו תחיית מיתים. לא קשור אליה כל מערכות הטבע. מערכת התורה היא מערכת אחרת לגמרי לגמרי. אני יכול לספר פה סיפור שכמדומני כתוב בספר פאר הדור על הרב גדליה רבינוביץ', ששאל את רבינו החזון איש שאלה בקשר לניתוח, האם לבצע לאור נסיבות רפואיות שהוא היה מצוי בהם, האם לבצע ניתוח לפי המלצת הרופאים או לא. וחזון איש הקדוש אמר לו, לאחר ששמע את הפרטים, שיעשה את הניתוח ויחל לו וברך אותו בהצלחה. לאחר מכן הרב גדליה רבינוביץ' שאל אותו שאלה נוספת, מה בקשר לאיזשהו הסבר בתוספות במסכת כלשהי בשס? והחזון איש דיבר איתו בלימוד והסביר לו, דיברו כ10 דקות, ולאחר שסיים החזון איש את הדיבור בלימוד תורה עם הרב רבינוביץ', אמר לו, רב גדליה, אני חוזר בי ממה שאמרתי קודם ביחס לשאלה הראשונה שלך. אתה לא צריך ניתוח. השם יעזור שהגוף יסתדר ואשר יצר את האדם בחוכמה, וזה יסתדר בכל לבד. לא צריך שום ניתוח. וכך אבא. הוא לא עשה ניתוח והתרפא לחלוטין. מקורבי החזוני שאלו אותו כמובן לאחר מכן, מעיקר מייקה סבר ולבסוף מייקה סבר. מדוע בתחילה אמרת לו כן לעשות ניתוח, ואחרי כ10 דקות רבע שעה אמרת לו לא לעשות ניתוח? אז החזוני ששיב ואמר, בתחילה לא הכרתי אותו. חשבתי שיהודי מן המניין שחי בהנהגת הטבע, שבע זה מספר שמבטא את הכוח האלוקי שבתוך הטבע, כמו כל השביעים חביבים, שביעי בשימים, שבת, שביעי בחודשים, חודש תשרי, חודש המועדים, שביעי בשנים, שמיטה, שביעי בשמיטות, יובל. כלומר, האלוקות שבתוך הטבע, שהבורא אומר ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור, התביעת אצבעות של אלוקים במהלכי הטבע. אבל אחרי שדיברתי איתו בלימוד, ואני מכיר בן אדם תוך 5 דקות מלמעלה עד למטה כשאני מדבר איתו, אני ראיתי שהוא בן אדם מרומם. למדתי תורה ונתרוממתי. הוא לא שייך, הוא שייך למספר 8. נשמה, משנה, השמן. הוא שייך למערכת אחרת לגמרי. הוא לא חלים עליו ולא כפוף לשום מהלכי הטבע. אצלו הבעיה הרפואית הזאת תסתדר מאליה. האם פרופסור בשיבה תל השומר, או פרופסור בהדסה עין כרם, או פרופסור או דוקטור בבלינסון, יבין את דברי החזוני שלנו? הוא יבין מדוע המליץ לו אותו חזוניש שהורה דרך פתק קטן לפרופסור אשכנזי בבלינסון איך לבצע הנוירולוג הידוע או נוירוכירורג הידוע, איך לבצע ניתוח מוח באיזשהו פתק של קבלה של ישיבה, וצייר שם ציור שנמצא עד היום בכתביו של אחד המשגיחים, שיהיה בריא, והוא משמר את זה לעצמו, והפרופסור השתאה, מי הוא זה שלמד ומורה לי בצורה כל כך חכמה איך לבצע את הניתוח מוח הזה? האם אותו פרופסור אשכנזי או אחר יבין מה פשר דברי החזוניש שבתחילה הוא חשב שהרב גדליה רבינוביץ' שייך למערכת ה-6-7 וממילא הוא הורה לו כן לבצע ניתוח, ולאחר שהוא גילה שהוא שייך למערכת אחרת שקשורה למספר 8, נשמה, משנה, השמן, ח-8, אז הוא לא צריך ניתוח? יבין את זה מישהו שיש לו את השחצנות היוונית המתייוונת? הרמב"ן קורא לאריסטו גס רוח, וזה לא סותר את דברי הרמב"ם שכותב על אריסטו שמבחינת עוצמת השכל האנושי שלו הוא הגיע קרוב לנבואה. כן, אותו אריסטו שהיה חזק מאוד בכוח השכל, בבחינה של היישום של מה שנאמר בתורה שבעל פה חוכמה בגויים תאמין, שמברכים עליו ברכה כפי שנפסק להלכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם. הרואה חכם מחכמי אומות העולם, מברך לא שחלק, הוא לא חלק, אבל הוא נתן, בגדר נותן ומקבל, מתנה. והוא גם לא ליראה, אלא לבשר ודם. הוא חתיכות של בשר וחתיכות של דם, עם הרבה צינוריות של ורידים, ועורקים ועורקיקים ונימים ונימונים, אבל נתן מחוכמתו לבשר ודם. אותו אריסטו, אומר הרמב"ן בפרשת אחרי מות, הגיס דעתו. לא קורא לו אפילו אריסטו בשמו, לא רוצה לכבדו ולקרוא בשמו, הוא קורא לו אותו יווני. שכפר והכחיש כל מה שלא חש ולא הרגיש. השחצנות היוונית שבאה לידי ביטוי בעולם האקדמיה, מה שאני מוכיח קיים, מה שמוכח מדעית קיים, מה שלא, לא קיים. אל תאמין בדבר שלא הוכח מדעית, אפרה לפומיו. ממה זה בא? יוון מוגדר בנביא אצל דניאל בחלום שראה את ארבעת המלכויות בדימוי של נמר. נמר הוא ביטוי לעזות, ויהודה בן תימה אומר, ויעז כנמר, וקל כנשר, וגיבור כארי, ורץ כצבי לעשות רצון אביך שבשמיים. מסביר שם רבי עובדיה מברטנורה, נמר יותר חלש מאריה, אריה ונמר שילחו יחד מאבק, אריה ינצח את הנמר. אבל הנמר הזה, למרות שהוא מדמם, למרות שהוא כבר שוכב פצוע וחבול, ממשיך להילחם ולא מוותר. השחצנות שלו, התחושה של אני ואפסי עוד, מה שאני מבין קיים, מה שאני לא מבין לא קיים, הוא לא לוגי, הוא לא רציונלי, הוא לא נכנס בתחום של הבנת השכל שלי. זה נובע משחצנות, מחוסר הרצון של אותה מציאות אקדמית, יוונית, מתייוונת, להכיר במוגבלות של השכל האנושי. מה שהרמב״ם כתב, תכלית החוכמה, לידע שאינו יודע. החכם האמיתי הוא זה שהוא מבין את המוגבלות של השכל האנושי. קשה לי לשכוח את אותם רופאים שאמרו בצורה חד משמעית לבני בחורי, זכר צדיק לברכה, אוריה, שנותרו לו 3 שנות חיים כשהוא היה בגיל 28. 3 חודשי חיים. אמרו לו, תשמע, לפי הנתונים והביופסיה שגילינו פה, ולפי הנתונים בכל מערכות המחקר העולמי, במה שמצאנו פה את אותו סוג והמיקום הזה, 3 חודשים בערך נותרו לך, תכתוב צוואה בצורה מסודרת, ותיפרד בצורה חלקה. כך בבקשה רצפט שלא יכאב. והתוצאה הסופית הייתה, במקום 3 חודשים, 6 שנים, פלוס עוד 2 נשמות, בנוסף לשתי הנשמות הראשונות שכבר זכה בהם קודם מהבורא יתברך. ואני שואל את 3 פרופסורים האלה במכון אונקולוגיה שרת בהדסה עין כרם, תגידו לי, אתם הייתם בטוחים בעצמכם, חד משמעי. הוא גם ניסה לשאול אותם, על סמך מה? מי אתם שאתם קוצבים לחיים? בורא העולם נתן רשות לרופא לרפא. אלמלא הרשות של הרופא לרפא, אומר התוספות במסכת בבא קמא, בפרק החובל, היה אסור לרופא לרפא, הואיל והוא מתערב לבורא בעניינים. הבורא מאותת למישהו על ידי איזשהו מכה ביד, שיחשוב איזה חטאים הוא עשה עם היד, אולי ירים יד על חברו. הוא אותת לו על ידי איזשהו מכה בלב, איזושהי מכה בלב, אולי הוא חטא בלב, בקינה, תאווה וכבוד. או כמו רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שלקה באוזן, כפי שמספרת הגמרא בבב המציע בסוחרת הפועלים, ואמר לאשתו שהוא לוקה באוזן, משום שהוא פעם שמע שמכפישים תלמיד חכם, ומחה בהם, אבל לא מחה בעוצמה של דציבלים גבוהים ראויים, כמחאה נמרצת, אלא מחאה יותר רפויה ויותר סולידית, ויותר חלשה. אז האוזן שלו קיבלה הרעלה בכך שהיא שמעה ביזוי של תלמיד חכם, אז היא צריכה לעבור סטריליזציה רטרואקטיבית על ידי איסורים, מלשון אישורים, שמחפרים, מקנחים את האדם. זה היה הדרך עד שניתנה רשות לרופא לרפא, וגם אחרי שניתנה רשות לרופא לרפא, אומר הרמב"ן, מה לרופא בבית יראי השם? אבל יש לו רשות לרפא, אומר בני זצה לאותם 3 פרופסורים בכירים במכון אונקולוגיה שרת שם, אבל אין להם רשות לקצוב חיים, והם בטוחים בעצמה, והם יודעים שזהו ואין בלתו. זו השחצנות. זו השחצנות במיטבה. מה שאני לא משיג לא קיים. גדולי ישראל ישבו ביום שישי ופרסמו שוב את הקריאה לאף יהודי שמאמין באלוקים לא להתקרב למוסדות של אקדמיה, ולא לתרץ תירוצים שזה מביא פרנסה למי שבאמת מאמין באלוקים ויודע שפרנסה משמיים. ומי שמבין שהכנסת ביתו או אשתו לעולם של אקדמיה, והיום זה צץ כפטריות אחרי הגשם, שלוחה חרדית של אוניברסיטת חיפה ולב וירושלים וטכניון וכולי, פשוט מלאים ומציפים את הציבור שלנו. ולצערנו, ההתייבנות הזו חדרה גם לשמנים שבהיכל. אתה שומע לפעמים באזור ירושלים, באזורים אחרים חרדיים בארץ, שולח את הבת שלו. חבל לו על הכסף, הוא לא רוצה להאריך את הזמן בבית יעקב, יש לו בעיות כאלה ואחרות, שולח לשלוחות אקדמיות במסווה חרדי. ואנחנו שואלים, אסרו את זה באיסור קשה וחמור ביותר, עד שאפילו חלק, לא נרגע אותו שטן, ואפילו בבית יעקב עצמו, בבודדים אמנם, הם ניסו להכניס להיות שלוחים, שלוחות של אותם מקומות כפרניים אפיקורסיים. האלף בית של אקדמיה, בלי שדיברנו מי הם המרצים, מי הם המרצות, בלי שדיברנו על החומר הכפרני, האלף בית של אקדמיה מתחיל להיכנס למפתן של הדת הזאת שנקראת דת האקדמיה בעולם, מה שנקרא היום בארץ מלאג, מועצה להשכלה גבוהה, ששולטת שליטה ללא מיצרים, ובאמת לא מאפשרת לאדם להתפרנס. אדם רוצה לטפל באיזשהו אדם שקשה לו לדבר קשיי שפה, מה זה קשור לאקדמיה? אי אפשר לעשות את זה בלי מבחני כפירה וכל מיני מדעני כפירה, אי אפשר ללמד נטו את זה. הוא רוצה ללמוד כמה חוקים, הוא צריך לקבל אקדמיה. המערכת הזאת מלמדת שהאלף בית לכל מי שבא בשעריה, הוא, היא, אל תאמין בכלום, רק למה שמוכח מדעית. אפשר לתת נשמה יהודית במערכת כזאת? אני שואל את אותו אבא, באותה שכונה בירושלים, או אבא בשכונה אחרת באזור המרכז, תגיד לי, אתה באמת רוצה למכור את נשמת אשתך או ביתך עבור עגל הזהב? זאת הצורה של עם ישראל? כל כך בחרו על כך כל גדולי הדור, ועכשיו בימים האלה שוב ערב חנוכה הם עוררו שוב, מי שלא מאמין בהשם, ילך לאקדמיה וחושב לפי דמיונותיו שבמקום 4 או 5 או 6 אלף הוא ירוויח 20 אלף. האם יהיה ברכה ב-20 אלף האלה? או שה-20 אלף שקל האלה ילכו לניתוחים או למחלות או לפיצוצי בוילרים או לטיפולי שיניים ושיקום כל חלל הפה? אתה מאמין באלוקים? אתה מאמין שכל הבת שלך תשתנה לחלוטין שם במערכת הזאת מכל החבר'ה והשכנים והשיח של המרצים? הרי הם לא מבטרים שם במלאג על כלום. שם זה דת שמדקדקים בקוצו של יוד בהלכות של הכפירה עד הסוף. וזה מערכת משומנת שכל עניינה להציב את תרבות אפלטון אצלנו באקדמוס הזה. אלה לא מסוגלים להודות שאני מוגבל. הביטוי לכך הבאתי מאותם שלושה פרופסורים, שהודיעו לבני, אתה מת עוד שלושה חודשים. מי אמר לכם? הוא ענה להם, תודו לי שאתם לא עשיתם אותי, לא בראתם אותי. לא עשיתם לי ולא יצרתם לי לא את הקרנית, ולא את הרשתית, ולא את האישון, ולא את הצינוריות של הדמעות. וכמובן לא את הלב ולא את המוח. מי שעשה אותי, אני אנסה לשכנע אותו. מי שברא אותי, אני אנסה להתרפס לפניו. מה אתם מתערבים בתחום אחר לגמרי? זה בדיוק הנושא שאמר הרך, רבינו החזון איש, לרב גדליה רבינוביץ'. הוא שייך לעולם השמונה, שייך לעולם השמן, לעולם המשנה, הביטוי של תורה שבעל פה, לעולם הנשמה. המתייבנים האלה הכי מסוכנים, הם לא הרסו והחריבו את בית המקדש. הם השאירו אותו על מתכונתו בבית שני, אלא טימאו אותו, מה שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, אבנים ששיקצו מאנשי יוון. הם לא לקחו את השמנים, הביטוי לחוכמה, רואה שמן בחלום, יצפה לחוכמה, ושרפו אותם או שהשליחו אותם לנהר גיחון או לשילוח, אלא טימאו כל השמנים. הם לא לקחו את בנות ישראל והרגו אותם, הם טימאו, פשטו ידם בבחינת שכם ודינה, שורש מעשה חנוכה בתורה שבכתב. הם הכי מסוכנים. הנאצים לקחו יהודים ושרפו פיזית, אבל את הנשמות הם פשוט לא יכלו לגוע. הנשמה מבחינת אותיות פורחות באוויר, הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אנחנו כבר ראינו לא פעם אנשים, גם במשפחה שלנו, שנשרפו שם, ומה הם מסרו מסרים מעולם האמת בחלום, אחד מ-60 בנבואה. אבל המתייוונים והיוונים, אלה המהלך שלהם הוא, הצילי נינה מיד אחי, זה ביקש יעקב, לא מיד עשיו. מה שיותר יטריד אותו, זה מי שבא לפרנס אותי, פתאום הוא אוהב אותי, ורוצה לדאוג לי להשתלב. מדברים על אלפי סטודנטים חרדים שהשתלבו במערכת האקדמית. קיבלתי מסמכים לידיי, פשוט השתוממתי ולא נרגעתי, אני הולך עם זה במשך חודשים. אקדמיה, סטודנטיאליות חרדית, הצליחו לפרוץ גם את ההיכל. לא רק את ארץ ישראל, לא רק את הר הבית, נשאר אולי מקום אחד שהוא טהור, קודש הקודשים, עולם הישיבות, עולם הסמינרים, עולם התורה והסמינרים, זה פח השמן הטהור, זה מבקשים כמה שיותר להילחם על זה, לא להיכנע למשולה של שלושת הצלעות של היוונים והמתייוונים, יופי, כוח וסחלטנות רציונלית. יש בחינה עליונה שנקראת 8, ועם ישראל שייך למהלך העל-טבעי הזה. אנחנו מבטאים את זה בזה שאנחנו מוציאים את האור אל הדלת, מזוזה בצד ימין תורה שבכתב, נר חנוכה בצד שמאל תורה שבעל פה, וטלית מצויצת באמצע תרי"ג מצוות שציצית רומזת להם. זה המענה שלנו לשמור על הבית היהודי. הבה נחזק את בדקי הבית, נר איש וביתו, נשוחח על כך עם הילדים, נהיה מוכנים לכל ניסיון כדי להיות נצחיים באמת וראויים לברכת שמיים. חנוכה שמח והרבה הרבה אור ושמחה של מצווה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.